בואו נפתח את זה עם גיא ואגו
וקרן אור פרנקו.
מתחילים.
בוקר טוב, אני התחלתי.
איזה רבעית.
כי ידעתי מה הולך להגיע, אז הכנתי את עצמי.
כן? מה, איך זה עובד בדיוק?
שאתה מחליט משהו, ואז אתה אומר, טוב, אז או שאני אכנס לזה, אתה יודע, ככה, מההתחלה, אני אקפוץ ראש לתוך זה, או שאתה אומר, טוב, אני אקח את הזמן, ואני אחכה, ואני אתנהל ככה בעדינות, ונראה איך זה עובד, ואז נעשה את הצעד הראשון. לא, פשוט קפצתי לתוך זה. מבין?
כן, ואם לא הייתי מוכן לזה?
או, אז מה עושים?
אז בוא נדבר על זה רגע.
בוא נפתח את זה.
בוא נפתח את זה.
כן. אז איך פותחים את הבוקר? על זה רצית לדבר?
לא, בוא ניקח את זה למשהו שהמאזינים שלנו באמת ירצו לשמוע. בוא נדבר על מערכות יחסים.
לא, חשבתי קפה. כן.
מה קפה עכשיו?
קפה, בוקר, קפה. איך פותחים בוקר אם לא עם קפה? איך פותחים מערכות יחסים עם קפה?
אפשר, כן. רוצה לצאת איתי לקפה?
יש לי, תודה.
אני לא יודע, יש באמת את השאלה הזאת. יש אנשים שחושבים, אוקיי, בואו נפתח מערכת יחסים. טוב, אין להם ברירה. יש אנשים שפשוט נמצאים במערכת יחסים, וזה או לסיים אותה ולהתחיל חדשה, או לפתוח. אבל יש כאלה שהם סולופולים, או שהם רווקים, או שהם לא במערכת יחסים. עכשיו נכנסים למערכת יחסים, ויש את השאלה האלמותית, רציתי להשתמש במילה הזאת, של האם מתחילים פתוח, האם מתחילים סגור, האם בכלל אומרים, תקשיבי, אני א-מונוגמי, או בוא נזרום עם זה ונראה.
יש אנשים שלא יודעים בכלל שהם א-מונוגמים, אבל לצורך העניין סיימו מערכות יחסים, או סיימו תקופת חיים כלשהי, ואמרו יאללה, הגיע הזמן לנסות משהו אחר. והמשהו אחר הזה שבא לנו עכשיו לנסות, זה א-מונוגמיה. אחלה. ואז הם מתחילים לגשש את הדרך, ומוצאים זוגיות, אבל איך עושים את זה? איך מתחילים מערכת יחסים שאתה יודע שאתה רוצה שתוביל לאמונוגמיה, אתה לא יודע איך לעשות את זה, אתה לא יודע באיזה שלב, איך מבססים את הקשר, איך מבססים את האמונוגמיה לתוך הקשר, מה בתוך זה? זאת למשל שאלה שעולה באמת לא מעט פעמים אצל זוגות שמגיעים אליי, או בכלל אצל יחידים שמגיעים אליי, ואומרים, אני במקום הזה, רוצה לעשות את הצעד הבא בחיים שלי, להגיד בהתחלה, לא להגיד בהתחלה, להצהיר שזה הולך להיות א-מונוגמיה, לקחת לנו שנה, שנתיים לתוך הקשר, להתבסס רק אנחנו ואז לפתוח, או כבר מהצעד הראשון להיות פתוחים בפועל, מלא שאלות.
מלא שאלות, כן, וזה, גם אם נספר כאן על הרבה דוגמאות, בטוח לא נכסה את כולם, אבל בוא נתחיל בכמה.
אז תשמע, יש אסכולה שאומרת שכשנכנסים לקשר צריך לתת לו את הזמן שלו להתבסס, לפתח ביטחון, לפתח את האמון, את הדינמיקה של מערכת היחסים. זאת אומרת, תתחילו רק אתם, קחו לכם שנה, שנה וחצי, שנתיים.
לא שנה, שנה וחצי.
ככה אומרת אסכולה הזאת, בסדר?
אוקיי.
לא אני. קחו לכם את התקופה הזאת, רק אתם. ואז מהמקום הבטוח הזה שביססתם בתקופה הזאת, שבעיניך ובעיניי היא לא קצרה בכלל, רק אז תגידו, אוקיי, עכשיו הגענו למקום שאפשר לעשות הצעד הראשון ולהסתכל על אחרים. על פניו, יש כאלה שזה נשמע להם פצצה, כי זה אומר, אוקיי, אתה שלי ואני שלך לשנתיים, יש לי שקט, תודה, שלום.
כן, לא רק שקט. אגב, גם אני חשבתי באיזושהי תקופה, אפילו ניסיתי את זה.
אבל, תכף תגיע לזה.
לא תכננתי להגיע לאבל.
אני אגיע לאבל.
יש שם כמה אבלים, אבל...
אתה רואה שיש אבל? אתה חייב להתווכח.
לא, אתה תגיד שיש כמה. זה לא אחד.
חייב להתווכח.
אני מנסה. אז עכשיו אני לא זוכר מה רציתי.
אין לנסות, יש לאפשר לעצמך. תאפשר לעצמך להתווכח. כן?
וזה כשאתה עייפה?
שאני גמורה.
אז מערכות יחסים מתחילות סגור. חלק מהעניין הוא באמת לבסס את הביטחון ולפקס את האנרגיה. לצורך העניין, אם אני מחפש מערכת יחסים רצינית, אז אני צריך להשקיע בה את האנרגיה שלי, את הפוקוס שלי, שהצד השני ירגיש שרוצים אותו, שאני ארגיש שרוצים אותי. צריך לרכז אנרגיה. ואם אני מחלק את הזמן שלי בין כמה קשרים, זמן שיכול היה להיכנס למערכת אחת, אז היא פחות תצמח ופחות תרגיש ביטחון ופחות תתקדם.
חד משמעית. אני בכלל בעד להיפטר מהילדים לתקופה הזאת, לעזוב את העבודה, לנתק קשר עם חברים ועם משפחה, ולפקס את כל האנרגיה שלנו בקשר הזה. כי כל הזמן העבוד הזה יכל להיות מושקע בתוך מערכת היחסים.
נכון.
בפתרון נהדר, אני אוהבת את הגישה שלך.
אין ספק.
מה אני מנסה להגיד בסרקזם הזה?
כן.
שאם הזמן הזה היה יכול להיות מושקע במערכת היחסים, אז יש פה שתי אופציות. אחד, אני רוצה לתת את הזמן הזה ולהשקיע אותו במערכת היחסים, ואז קומי גברת ותני את הזמן הזה למערכת היחסים. את לא חייבת עוד קשרים ועוד דברים שיזיזו את תשומת ליבך ממערכת היחסים. או לחלופין, שתיים, לא בא לי לתת ולהשקיע את הזמן הזה במערכת היחסים, ואז גם אם לא יהיו לי מערכות יחסים נוספות, אז לא תקבל את הזמן העודף שלי. אוקיי? ואז גם אם לא יהיו לי מערכות יחסים נוספות, ואני כן אשקיע את הזמן העודף בך, זה לא כי אני רוצה, אלא כי אין לי כל כך מה לעשות עם עצמי, זה לא יהיה לטובתנו, גם ככה ימאס לי ממך, מה זה משנה אם יש עוד מערכות יחסים נוספות. זאת הגישה שלי.
אני יכול...
הנורא קיצונית, הבאתי עכשיו את נקודת הקיצון של הגישה שלי, אבל רק הנחתי את זה פה.
כן, כי יש הרבה באמצעים.
באמת?
כן.
אני לא טיפוס של באמצע.
תודה, החלפנו תפקידים לרגע. אני מצאתי את עצמי לפעמים בדילמה, אוקיי, אני רוצה משהו אחד, רוצה משהו שני, נגיד, לא מוכן לוותר, לא על זה ולא על זה, אבל כן רוצה שאחת מהמערכות יחסים, אגב, לא שני הדברים הם מערכות יחסים, כן, יכול להיות צילום ומערכת יחסים.
בגלל זה אמרתי, לעזוב את הילדים, לעזוב את העבודה, לעזוב את החיים, בשביל מערכת היחסים. כי זה באמת לא משנה מה הפעילות הזאת, נקרא לזה, שיש לך במקביל, תמיד משהו יבוא על חשבון משהו, אז זה לא משנה אם זה עבודה, או הילדים, או הכלב שלך, או עוד מערכת יחסים. יש לך עוד דברים שאתה רוצה לעשות, או להשקיע בהם, או לישון, חוץ ממערכת היחסים שלך.
כן, ונראה שבדרך כלל צד ב' במשוואה, אלה שנפגשים איתם, יותר קל להם לקבל את זה שאתה לא יכול לוותר על העבודה והילדים, אבל אולי תוריד קצת מהצילום. אבל ברגע שזה עוד מערכת יחסים, אז יש שם תחושה של התפזרות וחוסר פוקוס, חוסר רצון, חוסר מוטיבציה.
כי זה יושב על אותה משבצת, זה יושב כאילו על המקום של התחרותיות, של מישהו לוקח את הדבר הזה שאני אמור למלא לך. זה הנרטיב הזה שיצאנו לדבר עליו זה פעם. של האחד והיחיד, אנחנו הכל אחד עבור השני, המערכת הזוגית אמורה להיות הכל בשבילנו, הכל זה. ואז אם יש לך עוד מזה, אז זה חייב להיות על חשבוני. זה לוחץ.
זה בכל מקרה על חשבון, השאלה אם זה לוחץ
לא,
או לא.
לא, זה לא בכל מקרה על חשבון, כי אם אני בעבודה ואתה בדייט, זה לא על חשבוני. אני גם ככה בעבודה, אין לי זמן אליך. אז מה? אז לאנשים לא לוחץ? אם אנשים הם בעבודה ובן הזוג שלהם בדייט לא לוחץ להם, הייתי אומרת זיבי, אבל זה לא יפה.
אוקיי.
אוקיי? אז נניח שלא אמרתי את זה כרגע. לאנשים לוחץ, וזה לא על חשבון, זה ממש לא על חשבון. כמובן שיש פעמים שזה כן, אבל אם נסתכל על החיים בכלל, כמה פעמים יצא לי לצאת לדייטים כשאתה היית בעבודה ולהפך? מה, לא נלחץ לנו? צבדו אותנו, לא הצטבטנו? הצטבטנו. כי זה יושב לנו על המשבצת של הרגע, אבל זה שלי, ואז מה אם אני עסוקה ואין לי זמן ואני בכלל בחול? אבל זה שלי.
אני לא זוכר מקרה כזה.
כי לא היינו בחול.
לא, אני חושב שזה לפעמים פחות לוחץ. כי אני עסוק בעבודה, ואני יודע שזה זמן שגם ככה לא יכולתי.
בוא, רגע.
ואם אני הייתי פנוי, אז היית מוותרת על כל העולם בשביל להיות איתי.
בטח, בטח. אז בוא רגע תצא מהאור של עצמך, ותסתכל על שאר האוכלוסייה שסביב לך, שהם אנשים נורמליים, הם לא כמוך. ותגיד לי אתה אם לא לוחץ להם. לא לכולם.
לוחץ.
ל-99.9% מהם. לא לוחץ?
לוחץ, כן.
ולא משנה אם הם ישנים עכשיו, אם הם בעבודה, אם הם בדיוק עושים מקלחת לכלב שלהם, לוחץ להם שבני הזוג שלהם עסוקים עם מישהו אחר.
כן.
אבל אם בני הזוג היו עסוקים עם מישהו אחר, סליחה, עם עבודה ולא מישהו אחר, בזמן המקלחת לכלב, זה היה בסדר.
כן, יותר מקבלים את זה אחרת.
אוקיי.
כי זה לא אותה משבצת, אמרת.
בול! ואז בואו נחזור רגע כמה צעדים אחורה, כאילו התפזרנו פה בכלל, על איך מתחילים קשר כזה. ואז אמרנו, יש את האסכולה שאומרת, בואו תתרכזו רק בעצמכם, בלי להתפזר לעוד מערכת יחסים, ובלי כלבים, בלי ילדים, בלי עבודה בתקופה הזאת. תבנו את הביטחון ואת הדינמיקה שלכם, ורק אחרי שתבנו את זה, אחרי שנה, שנתיים, אז תפתחו את מערכת היחסים.
זה היה שנה, שנה וחצי, אבל בסדר.
אני אמרתי שנה, שנה וחצי, שנתיים, ואתה יכול להריץ ולבדוק אותי. ואם לא, אז זה עדיין טעות שלך. בכל אופן, ואז מה זה אומר? זה אומר שלכאורה ביססנו בתקופה הזאת את המערכת היציבה שלנו, את ההתנהלות שלנו, את הביטחון אחד בשני, את המקום היציב הזה לעשות ממנו את הצעד הזה להמשך.
את החשש ממתי, מה יקרה כשנפתח.
דחינו אותו, דחינו. מה שקורה בעצם בתקופה כזאת, זאת אומרת, אם אנחנו מדברים, נניח, ניקח את השנתיים, בסדר?
Okay.
יותר קל במקום להגיד כל פעם את השנה, שנה וחצי, שנתיים. חיכינו שנתיים. בשנתיים האלה בעצם מה שקורה הוא יורד ה-NRE. אני relationship energy, כל ההתפלפות הזאת של ההתחלה, וההורמונים האלה שמחרפנים לנו את המוח, והסמים האלה שהופכים אותנו לזומבים כזה אחד של השני, וכל מה שאנחנו רואים זה את מושא האהבה, ואין לי מישהו יגע לנו בו נמות. אחרי שנתיים זה כאילו השלב שבו הקסם הזה קצת מתפוגג. לא מת, אבל אתה יודע, מתחיל לתפוס כזה איזשהו נופח יותר יציב נפשית, נקרא לזה. סבבה, פחות תרללת. ואז אם מישהו נוגע לנו בגבינה הזאת, בבן זוג הזה, לכאורה פחות ילחץ לנו, כי אנחנו כבר לא בטרפה של ה-NRE.
ממש לכאורה.
כן, זו שנייה, בסדר, זה הכוכבית שלי. ואז אחרי שנתיים כבר יש לנו את ההתנהלות שסיגלנו לאורך התקופה הזאת, הטרפה של ההתחלה יורדת, אולי כבר בא לנו גם ככה להתנסות בדברים חדשים, ואז לכאורה, הנה שוב הכנסתי את זה, אמור להיות סבבה לפתוח. מה? שעם כל המקום הזה שאנחנו מסוגלים להגיע אליו בשלב הזה של כאילו רוגע היחסי הזה במערכת היחסים, הרוגע הזה מושתת על איזושהי התנהלות שהתקבעה לנו בתקופה הזאת, של אתה ואני.
כן.
הביטחון הזה לא נובע מתוכי, הוא נובע מדינמיקה שהיא מונוגמית. סבבה?
מרגל, כן.
כן, זאת אומרת, גם אם שמנו כותרת של, היי, יום אחד אנחנו נפתח, ההתנהלות שלנו הייתה מונוגמית, כי ככה סיכנו עד סיום התקופה הזאת. אחלה, מגניב.
כן.
ואז מתוך האחלה מגניב הזה, אנחנו אומרים, טוב, אז שנפתח טינדר, פוף, כל הביטחון שלנו מת. הדינמיקה משתנה, פתאום החששות קופצים, פתאום חוסר ביטחון מתחיל לקפוץ, פתאום מסתכלים על אחרים, פתאום כל מה שהיה פה מתמוטט לנו, כי אנחנו רגילים להתנהלות מאוד מאוד ספציפית בשנתיים האלה, ועכשיו לקחת את כל החפיסה של הקלפים, העפת אותם לאוויר ואמרת, הנה, קחי תאספי בכיף שלך, אני יוצא לדייט.
מה גם ש... כאילו לא... חשבתי על זה ש... שמתי את עצמי בסיטואציה, וכשאני מדמיין את זה, אז פתאום אני נתקל במישהי, שהיא בת זוג שלי, שאין לי מושג מי. זאת אומרת, לא הכרתי אותה בהתנהלות המונוגמית שלה. אני לא יודע, פתאום הרצונות שלה יכולים להיות לא תואמים לגמרי את מי שאני רוצה לחיות איתו.
ההתנהלות המונוגמית של הדייטים, או המיניות, או התדירות, או הטריגרים, או הכאבים, או...
כן. ההתנהלות הרגשית, ההתנהלות המינית, ההתנהלות של תקשורת.
ההסכמים, ההתחשבות. כן.
פתאום הרבה דברים יכולים להיות, אוקיי, זה לא זה.
ואז פתאום, אחרי השנתיים האלה שאתה רגיל להתנהלות הספציפית הזאת, עם הבן אדם הספציפי הזה שאיתך, פתאום אתה מקבל מישהו אחר לגמרי, מערכת יחסים אחרת לגמרי, הכל משתבש.
זה כמו לפתוח מערכת יחסים אחרי איקס שנים של זוגיות, זאת אומרת.
למה כמו? זה כזה, פשוט אחרי שנתיים.
כן, זה להתחיל מאפס, צעדים קטנים, אחד מתורגר, ללכת בקצב של האיטי, לא להגיע לאן שאני רוצה להגיע, ושני הצדדים עוד לא התנסו בעצם, אז בדמיון שלי, כן? כאילו, הכל חדש, חדש, חדש.
אז זאת האופציה הזאת, בגדול נורא, כן? של בואו נחכה כשאנחנו פותחים את מערכת היחסים, נבסס את עצמנו, ואז נצא לדרך.
כן, אני רוצה לשים רגע פה איזשהו סיפור קטן. אני ניסיתי את זה פעם אחת. סתם, הייתה איזה מישהי כאילו שהיינו במערכת יחסים זוגית שרק התחילה, היא הכירה אותי, ידע שאני המונוגמי, אמרה לי בוא נבסס קודם את מערכת היחסים שלנו, אני אמרתי נכון, זה נשמע לי הגיוני, בוא נעשה את זה, אז מה עושים? אז סוגרים? כן, רק אני איתך, את איתי, וזה מגניב. לא חשבתי על זה עד הסוף, גם לא ידעתי בדיוק איך מתנהלים, זאת אומרת, שוב, זה היה מזמן, לא היה הרבה שיח בינינו על הדבר הזה, זה היה כזה ככה, כמו שאני מציג את זה. ונשארתי בקבוצות, אמרתי אני נשאר בקבוצות, אני גם לא סגרתי את הפרופיל טינדר שלי, אבל אמרתי שאני לא אפתח את האפליקציה, ונראה לי שלא פתחתי, אבל אין לי מושג, זה היה מזמן. אז נשארתי כאילו בקבוצות, ואז תגובה שלי למישהי, הקפיצה ופוצצה את, את המערכת יחסים, הטריה, יש לומר. אז למעשה, גם אם מחליטים על סגור, צריך לעשות איזושהי תקשורת של מה זה סגור ומה מותר, כי גם הקטע המונוגמי, מבחינתי, מונוגמיה קשורה למיניות, אבל לא לתקשורת, ולא לייצר קשרים, לצד השני, אובייסלי במקרה הזה, זה לא היה באג'נדה שלהם.
בסדר, זה תקשורת של מערכות יחסים באמת בלי קשר למונוגמיה, זאת אומרת, גם זוגות מונוגמים שמגיעים אליי לעשות עבודה ותהליכים וזה, אני רואה שם כל מיני קונפליקטים וטריגרים על ההגדרה של איך להתנהל בתוך המונוגמיה שלהם, המערכת הסגורה שלהם, ברמת האם מותר להם לדבר בטלפון עם אנשים מהמין השני, האם מותר לדבר עם החברה של בת הזוג, גם אם זה סתם על איפה לקנות חסה, או להתכתב עם קולגות לעבודה, אם אתה גבר והיא אישה. יש מערכות יחסים מונוגמיות שאצלם זה כן סבבה, יש כאלה שזה לא סבבה, יש כאלה שזה סבבה, אתה יודע, לצאת לסרט עם חברה טובה, או ללכת לרקוד עם חברה טובה כשאתה גבר, ויש כאלה שכאילו אם זאת לא אמא שלך, אז מה אתה מדבר איתה? היא בת.
כן.
באמת יש כאלה, אז כן, אתה צודק, וזה קשור למערכת יחסים, ולא רק למונו או א-מונוגמיה. אז דיברנו בעצם על האופציה הזאת של להיכנס למערכת שידוע שרוצים שהיא תהיה א-מונוגמיה, מתוך תהליך של בניית הדינמיקה הזוגית הסגורה ורק אז לפתוח. באמת נגענו בזה, זה נורא בכותרת, כן? אבל פשוט שמנו את זה כאן כאופציה כשאנחנו בוחנים את זה. ומהצד השני, יש עוד גישה שהיא הפייבוריטית שלי, זה, אני חייבת לומר פה שכמו שציינו איזה פעמיים, אני נורא לא טיפוס של שחור לבן, זאת אומרת, אני כל הזמן אומרת לך, יש את הקיצון הזה, את הקיצון הזה, ואני בוחרת איפשהו על פני הספקטרום. אז נכון שמה שאני הולכת להציג עכשיו זאת הגישה האישית שלי שאני מאמינה בה, אבל זה לא אומר שזה אבסולוטית נכון עבור כולם, בסדר? זאת אומרת,
זה
תמיד...
זה אפילו, עלייך זה לא אבסולוטית נכון.
חד משמעית, זה תמיד נורא נכון לכל אדם, לכל סיטואציה, לכל מערכת יחסים שלו, כל אחד והמפה שלו, וכל אחד מה שנכון לו. זאת אומרת, בכלל, גם בתהליכים שאני מעבירה וגם בדברים שאני כותבת או אומרת פה, שום דבר הוא לא, אתה יודע, זה אמת אחת ואין בלתה. זה רק מין הצעות שלי או אני מאמין האישי שלי שתקף לגביי וגם הוא גמיש.
כן,
כרגע. שמנו את זה פה. אז האופציה היותר מועדפת עליי אחרי ההקדמה הקצרה הזאת, היא שכשאנחנו רוצים לפתוח מערכת יחסים א-מונוגמית.
לפצוח.
לפתוח ולפצוח במערכת יחסים חדשה שהיא א-מונוגמית. אני מעדיפה שהיא לא תהיה סגורה לתקופה. זאת אומרת, בוא נהיה ביחד, פתוחים, אם לא יבוא לי כלום אז לא יבוא לי כלום, אם אתה תרצה אז תעשה ואם לא אז לא, אבל בלי ההגבלות. לא, בוא לא נעשה כי אסור לנו, או כי התחייבנו עד שנת 2038 להישאר רק אנחנו, אלא פשוט נלך עם מה שנכון ומרגיש לנו מתאים לכל רגע בקשר. ואז? מתחילת הקשר אנחנו בעצם מבססים את הביטחון שקשור להתנהלות שלנו כפתוחים. איך להתנהל במרחבים, איך לנהל אינטראקציות ועם מי, כמה להכניס את זה לתוך הקשר, האם כן עשינו, לא עשינו, מתי זה כן נכון, מתי זה לא נכון, לבסס כבר מראש את ההסכמים של כשזה יגיע, וזה לא משנה אם זה יקרה בעוד חצי שעה או בעוד חצי שנה, כשזה יגיע, איך אנחנו רוצים שזה יקרה, כי ידוע לנו שזה כן יקרה. ומתוך ההתנהלות הזאת שכבר שמה את זה פה, הרבה יותר קל לנו להטמיע את כל ההבנה וההתנהלות והתגובתיות שלנו סביב האמונוגמיה בצורה יותר נינוחה. פחות, נקרא לזה, פחות מתוך איזושהי חרדה מהרגע שזה יגיע וינחת לנו על הראש, אלא מתוך אוקיי, זה כאן ואנחנו בסדר עם זה, כי אנחנו יודעים לפחות את הכיוון של איך ומה אנחנו רוצים שיתנהל בתוך זה. ואז תבילת האש תהיה הרבה יותר פשוטה. זה תמיד, או כמעט תמיד, לוחץ. זה כמעט תמיד מתרגר, זה כמעט תמיד נוגע לנו במשהו. כמו שאמרנו, חוץ ממך, רוב האוכלוסייה, גם אם הם בעבודה ומקלחים את הכלב, כשבן הזוג שלהם נמצא בדייט, זה ילחץ להם. אבל יש הבדל בין אנחנו בדייט שני וכבר אנחנו מתנסים בזה, לבין אנחנו כבר שנתיים בלי אף אחד ובחיים לא הסתכלת על מישהי ופתאום אתה יוצא.
אז זהו, אבל כאילו, לפעמים זה יכול להיות, אני שמעתי את מה שאמרת וקפץ לי באמצע שאנשים יכולים, אוקיי, בוא נעשה את זה ובוא נדבר על זה וזה יהיה כאילו שחייה בהתכתבות. ואז כמו שאת אומרת, כאילו כשיגיע הרגע, כל הדיבורים האלה היו דיבורים, אבל עכשיו שזה באמת קורה,
כמו כל דבר, גם כשאתה לומד נהיגה זה כמו שחייה בהתכתבות, כי אתה עדיין עם המורה והוא עדיין עם הרגל על הברקס בשבילך ויכול לגעת לך בהגה ולעצור בשבילך. עד שאתה לא מתחיל לנהוג לבד או לשחות לבד, זה עדיין בהתכתבות. כנ"ל באמונוגמיה, כנ"ל לגבי כל דבר בחיים. גם כשהייתי בהיריון זה היה שחייה בהתכתבות, עד שלא נולד לי התינוק הראשון, לא ידעתי מה הולך ליפול לי על הראש. אבל אלה החיים והכנתי את עצמי לזה, וזה לא היה, אתה יודע, מין כזה, אוקיי. בואו נתעלם מהמציאות ויום אחד נקבל ילד. זאת אומרת, כן הייתה פה איזושהי עבודת הכנה של הגוף שאומר, קחי לך את התשעה חודשים האלה, בואי תביני עם עצמך מה קורה, תקני לו כמה אוברולים, ותתכונני לרגע שבו זה יבוא. אגב, מגבונים זה חשוב, בסדר? תכין לך את המגבונים לרגע שזה יגיע. וזה עדיף מאשר להסתובב עם הדבר הזה שמכסה את העיניים, ואז שנתיים לתוך התהליך כשאתה כבר... כולך מבוסס בחיים האוטופיים והשגרתיים והמונוגמיים שלך, בן הזוג יגיד לך, טוק טוק, זוכר את המונוגמיה? היי! ואתה יבוא לך למות ותגיד, לא, אבל היה לי נוח עד עכשיו. ואז מה?
אז מה, אני לא מספיקה לך יותר?
בול! אתה יודע כמה זוגות שוקלים להיפרד בשלב הזה? עכשיו מלכתחילה דיברו על המונוגמיה. ואז פתאום מתחילים עוד תהליך של שנה-שנתיים שרק להתמודד עם הקונפליקט הזה. חלקם שורדים, חלקם לא. חלקם כן שורדים כדי לא לשרוד אחר כך. עכשיו, אם סבבה לכם בזה, אין שום בעיה, כן? אני לא באה כאן באיזשהו, לא, זה לא נכון באופן אבסולוטי. אבל תחשבו אם בא לכם לעבור תהליך כזה סזיפי, שכאילו יסיט אתכם מהמטרה, יביא תסכולים, כי בפועל רציתם להיות באיזשהו מקום אחר, ואולי עדיף לבחון את זה כבר מההתחלה, ולראות אם כן או לא מסתדר לכם. במיוחד אם רוצים מערכת יחסים, שהיא לטווח ארוך. כי אם אנחנו לטווח ארוך ואנחנו לא באמת... מתנהלים כמו שאנחנו מצפים ממערכת היחסים מהרגע הראשון שלה, יש סיכוי שהטווח הזה יהיה פחות ארוך ממה שרצינו, וחבל.
כן, אז זה בדיוק מה שחשבתי של, רגע, אבל אם אני אתחיל פתוח, רוב המערכות היחסים שלי בכלל לא ישרדו להגיע את החודשיים.
אז זה סינון, נכון?
זהו, וזה... כאילו, זה יכול ליפול על רגע, אתה לא רציני, או לא זה, או לא whatever, מצד שני, אם יבוא הדבר הנכון שמשתלב...
נכון, לא רציני איתך. או רציתי להיות רציני איתך, אבל זה לא מתאים. תחשוב רגע על התקופה של השנה הראשונה שלנו, חצי שנה הראשונה שלנו, כשאנחנו החלטנו לעשות את הניסוי החברתי המפגר הזה של, היי, בואי נסגור לרגע. כמה תסכול היה שם? גם אצלך וגם אצלי. כן. אז גם לא היה לנו ליווי ולא ידענו מה לעשות, והתבחבשנו בזה. כאילו לקחנו אותך ואותי, שאנחנו טיפוסים לא מונוגמים, שמנו אותנו בצנצנת, ואמרנו, בוא נתעלם מהחיים עצמם ומהצרכים שלנו. בוא נהיה רק אנחנו. שנינו רצינו למות שם.
כן, למרות שאני לא רציתי באותה נקודה לצאת עם מישהי. אבל...
אחלה, אבל סגרת גם אותי. האם זה הוגן? גם אני
כי
היום...
כי חשבתי שאת רוצה.
גם אני היום נמצאת במערכת יחסים שבה אני לא רוצה לצאת עם אף אחד אחר כבר באמת הרבה מאוד זמן. אני סוגרת אותו? לא. זאת אומרת, לא שמנו שם... שום חוק שאומר, אוקיי, לי לא בא, אז יודע מה, גם לך אסור, סבבה? זאת אומרת, מה, אם אני מונוגמית, אז בוא גם אתה תגביל את עצמך. לא, אין שום קשר בין הצרכים והרצונות שלי, שכרגע הם ממוקדים במשהו אחד, למחויבות שלך להתאים את עצמך לצרכים והרצונות שלי. זאת אומרת, לכלוא את עצמך באיזשהו נרטיב שהוא לא נכון לך בכלל.
כן, שמבחינתי זה באמת... ששואלים אותי, רגע, מה אתה מחפש? כאילו, באמת, תפסיק עם השאלה הזאת. אבל, כאילו, מבחינתי, המונוגמיה, מעבר לחופש של האחר, וואי, הייתי באקסטטיק השבוע, הייתי באקסטטיק דנס, ומי שהציע לי בראוני, אז שאלתי אותה אם זה טבעוני, היא אמרה שזה לא, וזה, קיצר, היא אמרה לי, אבל אני לא טבעונית. אמרתי, אני לא נכנס לאנשים לצלחת, תאכלי מה שאת רוצה, זה, כאילו, המונוגמיה. אמר לי, מה? אמרתי, המונוגמיה, מבחינתי, זה לא קשור רק לסקס ומערכות יחסים. זה אומר שאני לא קובע על אנשים אחרים מה הם עושים עם הגוף שלהם ועם החיים שלהם.
אצלי זה לא מתקשר למונוגמיה, זה מתקשר להבנה שלכל אחד יש את הבחירות האינדיבידואליות שלו והאוטונומיה שלו על עצמו. זאת אומרת, המונוגמיה זה ריבוי אהבה, זה לא קשור למה הם אוכלים. אבל אוקיי.
מבחינתי זה עניין של חופש. חופש שלי להחליט, כמו שאת אומרת, אני כרגע לא רוצה, אני לא יודעת, אני עכשיו במערכת יחסים, אבל אני נפגש איתך, ואז הרגע, מותר לי לפגש איתך? מותר לי לחבק אותך? אם בא לי לנשק אותך, ואת זורמת? נגיד שאת זורמת. אז מותר לי, אסור לי, כאילו, לא רוצה שיהיה לי את השאלות האלה, לא רוצה שיהיה לי אסור. רוצה שאני אקבע על עצמי, ושהצד השני ידע להתמודד עם זה.
נכון.
סימפל, כאילו, נשמע סימפל.
נשמע סימפל, היינו רוצים שזה יהיה סימפל. זה לא שאתה יודע, אנחנו לא לוקחים בחשבון טריגרים של הצד השני, ומן הסתם, ואתה יודע את זה גם לאורך הקשר שלנו, שהיו דברים לצורך העניין שאני ויתרתי עליהם, כי ידעתי שנניח זה יתרגר אותך, והערך של זה לא היה מספיק גבוה לי בשביל לגעת לך בטריגרים שלך. זאת אומרת, בא לי על מישהו מאוד, אז אני אעוף עליו ונתמודד עם הטריגרים, אבל אם כאילו סתם זה מדגדג לי ואני יודעת שזה יתרגר לך, אז וואלה, אני עושה את השיקולים שלי ומחליטה אם כן או לא, ולרוב מבטרת על זה. אבל כל זה מונע מתוך השיקול שלי, ומה אני רוצה, ומה הערך בזה עבורי, ומה, אתה יודע, איפה זה נמצא אצלי בסולם הערכים או ההחלטות שלי, ולא כי אסור או כי מישהו אחר מנהל אותנו. וזה העניין החשוב פה. וזה, בעיניי, הולך בעצם ביחד עם הנושא של לפתוח את מערכת היחסים כבר מהרגע הראשון, להתנהל בתוך זה, להבין איך להתנהל בתוך זה, לעשות את ההתאמות והדיוקים, גם אם עושים את זה בצעדים קטנים, ולא לכלוא את עצמנו ולסגור את העיניים, עד שנעבור את התקופה שהחלטנו, ורק אז נפתח, ורק אז נתחיל את הצעדים האלה, ויהיה לנו הרבה יותר קשה, כי כבר בנינו נרטיב שמושתת על המונוגמיה ועל האיסורים וההגבלות שלנו. זה ככה על קצה המזלג, על שאלות ששאלו אותי השבוע בתגידי. אז מה את אומרת? לפצוח במערכת יחסים א-מונוגמית אחרי שנתיים או אחרי דייט ראשון?
אז נשמע כאילו מהסיכום הזה, זאת אומרת, טוב, אנחנו באים מאותו צד שמעדיף להתחיל פתוח, ובוא נעבור באש ובמים מההתחלה, ולא נדחה את זה לאחר כך ונגלה כאילו שזה לא מתאים.
זה מה שאני מעדיפה עבורי, עבור מונחים שלי, אני בודקת מה נכון להם.
מה היתרונות באמת בלהתחיל סגור? כי ממה שאני בינתיים שמעתי אותם מדברים, זה כאילו לא איזה פלוס גדול.
אז היתרונות בלהתחיל סגור, הם לבסס מערכת יחסים, להבין מה אנחנו רוצים ביחד, לבנות איזשהו ביטחון, לבנות אותנו, לבנות התנהלות משותפת, להתחיל אם רוצים לבנות חיים משותפים, זאת אומרת, ממש לבנות את כל המסגרת הזוגית הביחדית, אולי אפילו לתת אורך רוח לעשות תהליכים אישיים ואינדיבידואליים, שזאת המלצה מאוד 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 חמה שלי. אני חושבת שכדאי גם שניקח את זה לעוד פרק שמדבר על ביטחון אישי לעומת ביטחון בקשר. אז לעשות עבודה אישית כדי להתחזק כל אחד בפני עצמו, כדי שכשנגיע לשלב הזה שנפתח את מערכת היחסים, נוכל להגיע כל אחד מהמקום המאוד בטוח פנימה שלו, מערך איתן ולא ממקום שמנוהל על ידי הצד השני והמופעלויות שיצוצו ממנו. זה זה. ומנגד היתרון בלהתחיל פתוח, זה בעצם להתמודד עם כל האתגרים מההתחלה, ולא לטמון את הראש בחול. שנתיים קדימה, ורק אז להרים את הראש ולהגיד, וואו, איך מסלקים את כל החול הזה מהראש? מה עושים עכשיו? איזה בלגן. שמישהו יבוא ללוות אותי. בכל מקרה תקחו ליווי, אבל בכל מקרה תקחו ליווי, תעשו לעצמכם טובה. אני באמת, אנשים מגיעים אליי במצבים קטסטרופליים, בבקשה תצילי אותי, ולא מבינים למה על הפגישה הראשונה אני לא מצליחה לטפל להם ב-100% בטריגרים. זה לא עובד ככה. זאת אומרת, הרבה יותר, אם יש משהו שלימדו אותי והוא נכון, שהרבה יותר יקר לתקן מאשר להתחיל מההתחלה ולבנות את זה. בסדר? זאת אומרת, אם הלכת לספר טוב ושילמת לו קצת יותר, תצא עם תספורת אחלה. הלכת לספר זול והוא הרס לך את השיער, ותלך לספר הטוב, זה יעלה לך פי שתיים. כזה בטיפול.
אוקיי. מה החיסרון של להתחיל פתוח?
אין חיסרונות בהתחלה פתוחה. לקפוץ לתוך המים מההתחלה, ואתה מגיע בעצם בקשר חדש, בלי ביטחון בקשר, כי אתה בונה את הכל מההתחלה, אז זה לכאורה מוסיף קושי על קושי. כששוב, בעיניי גם יש לזה הרבה יתרונות, אבל זה לכאורה אחד החסרונות הגדולים. שרגע, אבל אין לי ביטחון איתך, אז איך נעשה את זה בכלל?
אז בוא נדבר על זה בפרק הבא.
יאללה.
טוב.
אוקיי. קפה?
יאללה.
ביי.
ביי.